שלושה שיודעים.
בוקר טוב, בוקר אור, שלושה שיודעים. הפעם אנחנו באולפן שתיים שיודעות, אז אין ברירה. כאן בכאן תרבות, בתדרים 104.9, 105.3. ואני גיל מרקוביץ', אני אלווה אתכם בשעתיים הקרובות, את המאזינים ומאזינות שלנו בתדרים האלה. איתי באולפן מלווה את השידור הזה, הפעם, לשמחתי הגדולה הזה. לקח לנו זמן להתכנס כאן באולפן. דוקטור עדינה קמיין קשדן, עוצרת בחירה לאומנות מודרנית במוזיאון ישראל בירושלים. אז אנחנו בזכותך נדבר על דאדה וסוריאליזם. אז אלה שתי תנועות ענק. איך בכלל הגעת להתעסק בהם, לחקור אותם, ללמוד אותן?
בוקר טוב. דאדה וסוריאליזם הם שתי תנועות מאוד חשובות של המאה ה-20. ובמוזיאון ישראל יש לנו אוסף ענק וחשוב של התנועות האלה. הודות לבן אדם שנדבר עליו, ארתורו שוורץ. אז יש לנו מעל 1,000 יצירות של דאדה וסוריאליזם במוזיאון. זה ציורים, רישומים, צילומים, אובייקטים, וזה בעצם תנועות שפרצו דרך ב-1916 בציריך, הניטרלית.
כן, אז למה דווקא ציריך? את אומרת שהיא ניטרלית, אבל מה זה בעצם אומר? אם אני ממקמת אותנו על ציר הזמן, זה אומר שאנחנו בתקופת מלחמת העולם הראשונה עדיין, ומה, אנשי רוח אומנים בורחים לשם, נפלטים לציריך כמעין מפלט מהמלחמה?
נכון, בדיוק ככה. דאדה, קודם כל, מה המשמעות של השם הזה, דאדה? דאדה נשמע כמו תינוק קטן שלומד לדבר. דאדה, דאדה. זה גם כן, כן, ברומנית וברוסית.
כן.
אז דאדה זה גם צליל ילדי, אין לזה משמעות, והתנועה הזאת רצתה למחות נגד ההרס שזרם מלחמת העולם הראשונה.
אולי קצת להתחיל מההתחלה, אם את ככה מרמזת למשהו ילדי?
נכון, להרוס את הכל ולהתחיל מההתחלה.
כן.
הם בורחים לציריך הניטרלית בזמן מלחמת העולם הראשונה, ומעלים הופעות אנטי-מלחמתיות בקברי וולטר בציריך. יש לך שיתופי פעולה בין משוררים ואומנים והוגים, והם הם עושים דברים משוגעים.
כן.
הם רוקדים בצורה לא שגרתית, הם מדקלמים שירת נונסנס, והם מוחים בצורה כזאת נגד הרציונליות שהובילה למלחמת העולם הראשונה.
כן. אנחנו עוד נזכיר שמות של אומנים בתחום, בתנועות האלה שפעלו בזרמים האומנותיים האלה, אבל ככה תעשי לי איזה name dropping שהמאזינים והמאזינות שלנו באמת יבינו שהם מכירים לא מעט שמות מהזרמים האלה של הדאדה.
אז דאדה, אבי הדאדה, או דאדי אב דאדה, זה מרסל דושן.
דאדי אב דאדה. אהבתי את זה.
ויש לנו ביניהם גם את מנרי היהודי, מנואל רדניצקי, ומקס ארנסט הגרמני, וקבוצה שהיא מאוד בינלאומית, כי התנועה הזאת היא תנועת האוונגרד הראשונה הבינלאומית, והם מתקשרים בינם לבין עצמם דרך כתבי העת.
כן.
אז הדאדה נולדה בציריך, אבל היא פשטה לברלין, הנובר, קלן, ניו יורק ובפריז.
חוץ מניו יורק ופריז, שאר המקומות נשמעים פחות פופולריים, במרכאות אני אומרת ככה, מהמקומות שבהם בדרך כלל האומנות פרחה, אם זה הרנסנס, אם זה הברוק, שתמיד איכשהו איטליה גם הייתה מעורבת. כאן יש באמת, אפילו מהניים דרופינג של הערים שאת מציינת, יש תחושה באמת של איזה לא מיינסטרים, ניסיון ללכת ולפעול בשוליים כנגד זרמים עיקריים שפעלו באותה תקופה.
נכון. זה אותו זמן שגם נולד הקוביזם בצרפת. זה אותו זמן של האוונגרד הרוסי, אבל זה קורה בגרמניה, ניו יורק, פריז ושוויץ.
כן.
ובברלין, למשל, הדאדה היא פוליטית במיוחד, היא אלימה במיוחד. האלימות הזאת מתבטאת גם בפירוק הדימוי. אנחנו רואים, למשל, אצל קורט שוויטרס, שימוש בכרטיסי אוטובוס בקולאז'ים. הקולאז' נולד בדאדה, והפוטוקולאז'.
כן, אנחנו נדבר באמת על המאפיינים של הסוגי האומנות האלה. אנחנו תכף נצא לשיר ככה, כי אנחנו צריכות להכין את עצמנו לקראת השיחות שיהיו באולפן. אני רק רוצה באמת לשאול אותך על הקשר בין דאדה וסוריאליזם. האם סוריאליזם זה מעין התפתחות של הדאדה? האם אלה שתי תנועות במקביל? מה הקשר בין השתיים?
ברטו אמר שהדאדה והסוריאליזם הם כמו שני גלים שעולים אחד בתוך השני, משתלבים אחד בתוך השני. אבל מבחינה כרונולוגית, דאדה נולדה קודם, ב-1916 בציריך, וסוריאליזם ב-1924 בפריז, אבל הרבה מהשחקנים העיקריים בדאדה ממשיכים לתוך הסוריאליזם.
הבנתי. תודה על זה. זה פתר לי חידה. אוקיי, אז אנחנו מתחילות לדבר ממש על היצירות עצמן, והן די מוכרות. איתי באולפן, דוקטור עדינה קמיאן קשדן, עוצרת בחירה לאומנות מודרנית במוזיאון ישראל בירושלים, ונתחיל עם המשתנה שאי אפשר שלא לדבר עליה, של מרסל דושן.
נכון. דושן בעצם קרא למזרקה.
כן, קרא למזרקה. אני אראה אותה לצופים ולצופות שלנו. מדובר בעצם ממש משתנה של מחרסינה, נכון?
נכון.
כן, והוא קרא למזרקה. יש עליה כמה ציורים שאולי מראים שהיא הייתה באיזה מקום ציבורי לפני? קשקושים שהיא הייתה במקום ציבורי?
דושן הלך לחנות לשרברבות בניו יורק.
כן.
הוא קנה את המשתנה. והוא עשה בעצם מעשה שזה התרסה כנגד עולם האומנות. הוא הציג אותה בתערוכה של אגודת האומנים העצמאיים,
כן.
כדי לראות עד כמה הם ליברלים, עד כמה הם חיים לפי המוטו שלהם, אין שופטים ואין פרסים. צריך לזכור את זה על רקע הסלון הפריזאי, דחיות של אומנות, פרסים, ובעצם המון עבודות שהם רפוזה, שהם דחויים.
כן, והוא, עבודות דחויות.
עבודות דחויות. אז בתערוכת אגודת האומנים עצמאיים, הוא מציג את המשתנה, שזה בעצם משתנה מהופכת, שהוא קרא לה מזרקה, ב-1917. Mm-hmm. וכל מה שנשאר לנו מזה, זה צילום של הצלם אלפרד שטיגליץ, שצילם את המשתנה.
מה שאני ראיתי זה הצילום?
כי היא נעלמה. זה כבר רפליקה.
זה כבר רפליקה.
רפליקה מ-1964 עם ארתורו שוורץ. אבל המזרקה המקורית הוצגה כדי לשאול מה זה אומנות. כי בעצם זה להעביר את הדגש מהאמלנות של האומן לאקט הבחירה. אז האומן בוחר שזו אומנות וזאת תהיה אומנות.
כלומר, זה מספיק. אקט הבחירה לא צריך ליצור בהכרח, או ממש לעבוד על חפץ חדש. אם הוא היה, נגיד, מצייר על זה משהו, זה כבר היה נחשב בתוך הסוגה המוכרת, המסורתית של אומנות שהאומן יצר בה?
אם הוא היה מצייר, זה עדיין היה מהפכני, בגלל שברגע שהוא לוקח חפץ שגרתי,
מוכן.
יומיומי, שימושי, חפץ מן המוכן, זה לא נעשה קודם.
וזה נקרא הרדי-מייד?
זה נקרא הרדי-מייד. החפץ מן המוכן זה הרדי-מייד, וזה הוצג מאחורי פרגוד, אבל אז נעלם מהצוגה ב-1917, ואז התקיפו אותו שזה לא מוסרי,
לא מוסרי להציג משתנה?
כן, וזה וולגרי. ושזה פלגיאט, והוא להגנתו הדגיש את החשיבות של הבחירה ותהליך החשיבה. זה ההתחלה של האומנות המושגית, הקונספטואלית.
אז אם הוא מדבר, קודם כל נזכיר ש-1917, זה אומר שהשנה בעצם נחגגות 100 שנים מאז, 100 שנים ליצירה, שאולי מסמלת באמת את דריסת הרגל המשמעותית של הדאדה ואת ההתחלה המשמעותית שלה, אף על פי שהאומנים כבר התחילו שנה קודם, ב-1916, כמו שאמרת, בציריך. מעניין אותי עדיין, באמת, אם הוא חשוב לו הרעיון של ההליך המחשבתי, אז הוא חייב להסביר את זה, לא? כלומר, הוא לא יכול רק להציג את זה. הוא צריך להסביר מה היה ההליך המחשבתי. אולי אז אני אוכל להתבונן ביצירת האומנות החדשה, ולהבין מה היה בראש האומן, אף על פי שבאומנות המסורתית אני לא תמיד חייבת להבין מה האומן רצה לומר.
נכון, אז באומנות המושגית יש צורך בהסבר, והוא עשה את זה. הוא כתב מכתב הגנה באופן אנונימי ליצירה שלו, והוא אמר, לא הזכרתי שהוא חתם על המזרקה, על המשתנה,
כן.
R. Mutt, Richard Mutt, Rich Man, Poor Man, Rich Mutt, והיה קרטון באותה תקופה, Mutt and Jeff, אז הוא משחק מי הוא מחבר היצירה כשהוא חותם בשם אחר.
כן.
דושן גם לקח לעצמו אלטר אגו נשי בשם רוז סלווי. הוא חשב להיות יהודי, זה היה קשה מדי.
וואו.
הוא החליט להיות אישה. אז בין שמר מט הכין את המזרקה בידיו או שלא, לכך אין כל חשיבות.
כן.
הוא בחר אותה. הוא לקח קטע מהחיים, הציב אותו כך שמשמעות השימוש בו נעקרה תחת הכותרת ונקודת המבט החדשות, ויצר מחשבה חדשה בנוגע לחפץ
כן.
הזה.
מאז יש הרבה מאוד יצירות שמתכתבות, שמדברות על היצירה הזו, ביצירה שלהן. יש אומנות עכשווית שמתעסקת בזה, אנחנו נראה שוב למצלמה כמה מהיצירות האלה, ואנחנו נתאר. אז רואים באמת, יש פה למשל אסלות, נכון?
אסלות של רייצ'ל לקוביץ עשויות מליפסטיק. הן יצוקות בליפסטיק.
מה? מה זאת אומרת? היא המיסה ליפסטיק?
כן, היא יצקה. בעצם אפשר לצקת חומרים שונים, וזה שימוש חדשני של אומנית פמיניסטית, רייצ'ל לקוביץ, והיא עשתה שלישיית משתנות ללא חורי ניקוז, שעשויות מליפסטיק. אז יש העקירה מהפה כלפי מטה, וניחוס של המשתנה הגברית, לעולם האומנות הנשית.
הבנתי. יש פה אבל איזה אמירה אם היא לא עשתה חורי ניקוז, לא? יש פה קצת אמירה להגיד שאין איך לברוח אולי מהלחצים החברתיים על נשים אולי בתחום האיפור או הליפסטיק שמחויבות ככה להתאים את עצמן לאיזה מודל יופי, כן? ואין לאן לברוח מזה אם אין חור ניקוז.
זה לא שימושי, באמת. גם דושן, כשהוא היפך את המשתנה, הוא הפך אותה לבלתי שימושית. ואני בתערוכה אין כמו בבית, הפכתי אותה לשימושית שוב, והיא מוצגת גם ליד סבון ושוקולד של ג'נין אנטוני, שיצקה את הדיוקן העצמי שלה בסבון ובשוקולד. אז שוב, שימוש של אישה.
שזה זה, כן? זה שני דיוקנות כאן, כן?
שני דיוקנות יצוקים בסבון ובשוקולד.
שמה שוב האמירה, התחלת להסביר?
האמירה היא באמת החיפוש של הדיוקן העצמי בחומרים שונים. אחד נראה כמו שיש. כשהציגה את זה בביאנלה בוונציה ב-93, זה היה נראה כמו פסל שיש שהזמן עבר עליו. והיא עצרה את הפסל הזה, היא סיימה אותו על ידי ליקוק השוקולד, הדיוקן העצמי משוקולד.
וואו, את הליטוש היא עשתה עם הלשון?
כן, וההסתבנות עם הדיוקן העצמי מסבון.
וואו, אז היא ממש השתמשה בחפצים או באומנות שהיא יצרה.
נכון.
פה יש גם מן המוכן, אבל גם מן האומנות העמלנית, שהאומן ממש, האומנית במקרה הזה ממש עובדת.
נכון.
איזה שילוב של שני הדברים.
נכון.
עוד אלמנטים ככה שמאפיינים את היצירה של הדד, זה, הזכרת אותו מקודם, זה קולאז' בעברית הדבק.
נכון, הדבק.
את לימדת אותי את זה. זה מה שקורה כשבמוזיאון ישראל מנסים ככה למצוא אלטרנטיבות טובות למילים לועזיות מוכרות. אז בואי תספרי לי קצת מה בעצם, אני מניחה שכולנו יודעים איך נראה קולאז', זה אוסף של הדבקות מגורמים ומקומות שונים. תספרי לי קצת על האלמנט הזה.
ההדבק הוא, כן, קולאז', קולה זה להדביק, אז הדבק. ובעצם הם הרגישו שהעולם שבור, כן, מלחמת העולם הראשונה, כן. והם רוצים ליצור משהו חדש מהקראים. אז הדימוי, העולם לא שלם, אז הדימוי לא שלם. ומשתמשים בכל החומרים כדי לטשטש את הגבולות בין האומנות לחיים. אז הדימויים של הנשים הן קרועות, יש תחושה לפעמים אלימה, כן. ליצירות.
כלומר, לא בהכרח ההדבקים הם מסודרים וגזורים היטב על הקו, מה שנקרא, אלא הם הרבה פעמים, את אומרת, קרועים, נראים בצורה אגרסיבית יותר.
נכון.
פחות נעימה.
מאוד נכון. והקולאז' הוא לפעמים פוטוקולאז', צילומים מהעיתונות שהם גוזרים ומדבקים מחדש. שירים גם נעשים בצורה כזאת. מילים נגזרות מעיתונים, מכניסים לכובע, משקשקים.
וואו.
זורקים את
זה. פורסים את המילים, כן? ונוצר שיר חדש.
בדיוק. זה ככה עושים שיר דדאיסטי.
כשאנחנו נסיים את השידור, אנחנו נעשה את זה. או שאפשר ממש עכשיו להביא פה פתקים ולראות איך יצא לנו. אני רוצה שרגע ננוח מהדדה ונשמע על חג סוכות, שבו נערכים אירועים רבים. הציבור הישראלי מוזמן לחגוג ברחבי הארץ. בין האירועים מתקיים זו הפעם התשיעית. פסטיבל הפפריקה. יספר לנו על חגיגת הפפריקה. אבי ציטר שפילר, חקלאי ובעלי חוות דרך התבלינים בבית לחם הגלילית. היי אבי.
חגי תשרי זה חג הפפריקה גם.
חג הפפריקה.
די להתחיל להתרגל. כן, זה עונת האיסוף בעיצומה.
כן. איסוף, אמרת איסוף ולא קטיף?
כן, כן, זה מילה יותר יפה. קטיף זה קשה, זה צריך להתכופף. איסוף זה בשבילכם.
אז הבנתי אותך, אתה מכין את זה בשביל כל המבקרים והמבקרות.
משהו כזה, כן.
אוקיי, שזה
כבר
על הדרך.
אבל המבקרים גם יקטפו פפריקה, כי השדות מוכנים.
מעולה.
והם אדומים כאלה, זה מין נרות אדומים כאלה שעומדים בשורות ארוכות ארוכות. זה נורא יפה. אם נמצא מח שמייבש את הפרי שלו עליו, כאילו.
כן.
אנחנו סוגרים את המים איפשהו באמצע יולי.
כן.
זה גידול של 150 יום בערך. ואז בעצם אנחנו חוסכים אנרגיה, במקום להכניס את הפפריקה לתנורים, אולי גם לפגוע בה, היבוש הוא ממש טבעי. הצמח מבשיל, מייבש את הפירות שלו, אנחנו, אתם בפסטיבל קוטפים, ונחשפים ליתרונות העצומים שיש לפרי הזה, שהוא באמת פרי מיוחד.
או, הנה, אמרת פרי, אני רציתי באמת לשאול אותך איך אתם קוראים לפלפל הזה, לפלפל.
כן. הפלפל, דרך אגב, זה המשפחה מאוד, מאוד מעניינת, המשפחה של הסולנים, שגם העגבניה והחציל נמצאות בה.
כן.
ומשפחה מעניינת, כי חלקה מייצרת פיגמנטים אדומים, והאדום הזה, זה משהו כל כך חשוב לגוף שלנו עכשיו. בכלל בטבע אפשר לראות את הצבע האדום עכשיו, גם של הפירות גרגירי היער שמבשילים. אפילו הסברס נעשה אדום עכשיו.
אוקיי.
זה הצבע שמגן על הפירות והזרעים כרגע, מבחינת השמש לקראת ההבשלה.
מדליק
מאוד. וגם באנלוגיה הזאת זה גם מגן עלינו, כי כשאנחנו מכניסים את הצבעים האדומים האלה לתוך הגוף שלנו, אז גם לנו יש הגנה, גם לנו יש נוגדי חמצון.
שאנחנו זקוקים להם בגלל דברים אחרים שאנחנו אוכלים ואוכלות ומכניסים לגוף?
לגמרי, כן, כן, זה מין עסקת חבילה כזו, שבתבונה אנחנו נסים לנווט את המזון שלנו. תדע כל אם עברייה, כמה חשוב פפריקה, כמה חשובה.
כן, זה באמת, אני שומעת ממך על הסגולות האלה לראשונה. עכשיו אני רוצה קצת לשאול אותך על הפרקטיקות. יש איזה שהן פרקטיקות מיוחדות לכתיף איסוף הזה?
כן, צריך לדעת. קודם כל, הפפריקה מבשילה לא בבת אחת. היא מבשילה בחמש קומות, צריך לתת לקומות להבשיל. חלק ממנה אפילו נושרת קצת על האדמה לפני הקטיף. אז אנחנו קוטפים ביד, קטיף סלקטיבי. כל פעם שמבשילה קומה, אנחנו קוטפים אותה. להבדיל אולי ממדינות שקוטפות עם קומביין או דברים, זה עדיין מסורתי.
ולמה חשוב ברמה הזו לשמור על המסורת? יש לזה גם איזשהו אפקט על הסגולות?
אני חושב שזה משמר את הרכיבים הפעילים בפירות הכי טוב שאפשר, כולל המתיקות והחריפות של הפפריקה. בכלל, יש שם פרדוקס פפריקה מדהים, הרי יש שם שתי אחיות, מתוקה וחריפה.
כן.
מה זה האל? תפסו כיוון, כל אחת לכיוון שלה.
נכון, הן מבלבלות כל מיני אנשים במטבח.
החנונית והסוערת ביחד. והפולניות לא מצליחות להכיל את זה בכלל.
כן.
עם החריפות.
בבקשה, בכל עולם יש סטריאוטיפים, גם לפפריקה יש סטריאוטיפים, מסתבר.
אין מה לעשות, חושבים שהיא מגיעה רק מהונגריה. הפפריקה הישראלית היא באמת מעניינת. גן פלביץ' זיכרונו לברכה, פרופסור שפיתח באמת את הזנים הישראלים, את השלהבת, נתן לחקלאים הזדמנות גם ליבולים, גם לאיכות. באמת, אין לנו מה להתבייש מול הפפריקה ההונגרית. והחג הזה שאנחנו חוגגים הוא חג חקלאי כמובן, שהמאפיין שלו זה סיורי טרקטור, שילדים נוסעים על הטרקטור האדום, גם הוא ברוח החג.
נכון. אתם גם מייצאים? ישראל מייצאת פפריקה?
כן, ישראל מייצרת 9,000 טון פפריקה.
וואו.
מתוכם 6,000 להערכתי זה השוק המקומי, ו-3,000 נשלחים לגרמניה, לארצות הברית. אנחנו מעצמת פפריקה, אפילו הטורקים עושים איתנו חיבורים בהקשר של פפריקה, כי הם זיהו את האיכויות שלנו.
וואו.
מפעל בשם קוטש שנמצא באזמיר, קנה אחוזים ממפעל הפפריקה הגדול בארץ בנגב.
איזה יופי.
יש שם שיתופי פעולה, ובעזרת פפריקה התקרבנו לעם הטורקי. מה עוד אפשר להגיד?
זהו, יש לי עוד שאלה ככה, ממש בדקה שנשארה לנו, חוץ מלטחון את הפפריקה לתבלין, יש לה איזה שימושים אחרים, בטח בתור חקלאי אתה מנסה כל מיני דברים.
כן, מייצרים ממנה צבע אדום בעולם, ולתעשיית המזון. אני הייתי נותן מתכון לטגן פפריקה שלמה שחתכנו אותך בידיים לחתיכות גסות, אפילו עם מטריה או קצת יבשה, לטגן אותה בשמן זית, ואחר כך להוסיף, להכניס למערבל, להוסיף לזה שום ומלח גס. חוץ מלהתנשק אפשר לעשות הכל אחר כך, זה פשוט כל כך טעים.
אבל זה ממרח, מה?
זה, כן, ממרח פפריקה, כן, כן, להיות יצירתי עם הצבע
תשמע,
האדום הזה.
תשמע, ההפקה כאן מאוד מרוצה מזה שהבאת לנו מתכון על הדרך, לא ציפינו לזה, אנחנו בהחלט נלך וננסה את זה אחרי השידור.
כן, ולבקש מכולם, כל מי שמטייל בחג הזה, שב, בעידן הזה שילדים חושבים שהחלב נוצר בקרטון. כן. תבואו לראות את החקלאי, את הקטיף, את הסיורים גם לילדים, לכל המשפחה. Mm-hmm. אפילו מתחם של אוכל שהבסיס שלו זה לשלב את הפפריקה במאכלים, במאפים.
ואפשר גם לנסות למצוא פלפל ירוק בערימה של פפריקה אדומה.
כן, יש לילדים הזדמנות ככה לאתר את השונה בטבע.
ולהכיר בו. מעולה, אני ממש שמחה על השיחה הזו. זו שיחה מאוד נחמדה לשמוע על האירועים האלה שמתקיימים בחג הסוכות ובפסטיבל הזה.
אז שנה טובה ומתוקה, וגם חריפה כמובן לכולנו.
נכון, שיהיה גם וגם. תודה רבה לך.
תהיו פלפל.
להתראות.
שנה טובה.
שנה מצוינת. אז באמת אתם מוזמנים לבקר בחוות דרך התבלינים, ואנחנו דיברנו על קולאז' שהוא אחד המאפיינים החזקים ביצירה של הדאדה, ויש עוד מאפיין שקוראים לו בעברית הצרף. יותר מוכר אולי כאסמבלאז', אבל גם אני לא בטוחה. אז מה זה הצרף?
תחשבו על גלגל אופניים שמוצמד לכיסא מטבח.
הנה, אני מציגה לצופים ולצופות שלנו. גלגל אופניים שמוצמד לכיסא מטבח.
כן.
הוא עומד על כיסא, זה אפילו לא בדיוק כיסא מטבח, זה כיסא ברים כזה, לא?
אז היה נחשב לכיסא מטבח, כשמרסל דושן יצר ב-1913 את הרדי מייד הראשון, החפץ מן המוכן הראשון, וזה חפץ מן המוכן שהוא שונה מהמשתנה, שזה משתנה ללא שינוי. Uh-huh. כאן הוא מצרף שני גורמים.
שני חפצים, כן.
וקוראים לזה assisted ready made, או חפץ מן המוכן מתוקן.
חפץ מן המוכן מתוקן.
והוא הופך את שניהם לבלתי שימושיים, כן? גלגל האופניים.
וזה מבחינתו מתוקן. אני רציתי להגיד אולי משודרג, אבל אם הם לא שימושיים... אז אולי הם בעצם לא משודרגים.
אבל זה שנה לפני מלחמת העולם הראשונה, והעולם הפוך, העולם שונה. וגלגל האופניים הזה נותן וממחיש את הרעיון של תנועה באומנות, כן? הגלגל המסתובב, גלגלי המחשבה שמסתובבים, וזה המצאה של החפץ מן המוכן שהיה בדאדה, ובעצם הפוטוריסטים רצו להראות תנועה, ודושן נותן לנו חפץ שהוא בתנועה. זה כמו שהיום רעיונות נולדים בגראז', כן?
כן.
אז הגלגל מניע את גלגלי המחשבה עבור אומני הדאדה, והשפיע עד היום.
אז הצרף הוא בהכרח מיצג, כי הוא חייב להיות שני חפצים פיזיים, מוחשיים, בעלי נפח של תלת ממד, או שזה יכול להיות גם שני הדבקים, או שאז אני חוזרת לקולאז'.
כן, הקולאז' הוא דו-מימדי, והאסמבלאז' הוא תלת-מימדי.
אוקיי, יפה, זהו, עשית לי סדר בדברים. גם עם אסמבלאז', גם עם הצרפים עשו התכתבויות, או שיש היום יצירות עכשוויות שמתעסקות ועוסקות ככה?
כל הפיסול שהוא לא פיסול מסורתי, שזה למשל גילוף בעץ, או יציקה בברונזה, דברים שלוקחים חומרים מחיי היום-יום שלנו, הם נולדו מתוך החפץ מן המוכן של דושן. ואומנים התחילו להשתמש בבדי יוטה, ובמיטות, ובדלתות, וכל מה שאת רוצה, מטשטשים את הגבולות בין האומנות לחיים.
אז טשטוש הגבולות הזה, בואי נחזור קצת באמת לרוח התקופה. איך הוא התקבל? מה אנשים שרואים את היצירות האלה, את היצרפים האלה, את ההדבקים האלה, הקולאז' והאסמבלאז', מה הם אומרים? האם זה נראה להם אומנות? האם באמת אנשים באים לצפות בזה בתוך חללי תצוגה, בגלריות, במוזיאונים? האם יש אנשים מתוך עולם האומנות המסורתית שאומרים, וואלה, קורה כאן משהו ששווה לשים עליו את העין? או רק, שמתעלמים?
רק 50 שנה אחרי זה, זה מתחיל לקבל הערכה בשדה האומנות. זה נדחה, להגו לזה, חשבו שהאומנים משוגעים ושבאמת זה לא אומנות, זה זבל, זה לא אומנות, בגלל שהיו רגילים לציורי שמן על בד,
כן.
דברים מוגמרים יותר או פחות, אבל לקחת מגהץ, להצמיד לו מסמרים ולקרוא לזה מתנה, כמו שמנרי עשה, שבעצם הופך את המגהץ השימושי ללא שימושי, לכלי
כן,
שיכול להרוס.
נכון.
והוא דמיין שאישה יפה רוקדת בסמלה שגועצה על ידי אותה מתנה. כן? אז היא בעצם, היא משוסעת.
כן.
והיא יפה, ורואים אותה דרך אותו בד שגזור עכשיו. אז יש, הם מפעילים בתוך הראש שלנו סיפורים שמתגלגלים. בטרם הזרוע השבורה, זה עת שלג. עת שלג שניתנת לו כותרת בטרם...
עת חפירה.
עת כן,
חפירה של הזזת השלג.
לפינוי שלג. הוא קורא לה בטרם הזרוע השבורה. אז אנחנו מתחילים לדמיין את האדם שמפנה שלג. הוא נופל, הוא שובר את הזרוע. אז האומנות יש לה תפקיד מנטלי, להפעיל את גלגלי המחשבה, איזשהו סיפור שנולד.
זה מחזיר אותי באמת למה שהסברת לי בתחילת השיחה שלנו, שבאמת צריך ככה לעקוב אחרי הלך המחשבה של האומן והאומנית, והנה את נותנת לי דוגמה לאיך עושים את זה. אולי לא צריך איזה טקסט ארוך או פסקה שלמה, מספיק לתת את הכותרת הנכונה ליצירה, וכבר מי שצופה או צופה יכולים להתחיל לחשוב, לדמיין, לעקוב אחרי הכוונה או המסר של מה שהם רואים.
כן, הכותרת נחשבת לצבע של היצירה. הצבע כן. מן הטובה, במקום זה, כותרת.
אני רוצה שנעלה איתנו לשיחה את דוקטור מיכל חמולותם, שתספר לנו מה השבוע בסטטוס קופ. מיכל היא מומחית בחדשנות רפואית, סגנית נשיא קרן המרכז הרפואי שיבא, ומגישה את התוכנית סטטוס קופ כאן, בכאן תרבות, בכל יום חמישי, בשעה 3. שלום מיכל.
שלום, שלום.
התגעגעתי, מיכל.
נכון,
אבל החגים
מרחיקים בינינו.
החגים גם ימשיכו להרחיק בינינו, שני המאה החמישי הבאים חג סוכות. אז הפעם יש חולים שככה מחפשים תשובות ולא תמיד מוצאים את המידע באינטרנט, נכון? כבר דיברנו על זה שדוקטור גוגל הוא דוקטור קצת מלחיץ.
ולפעמים הוא מלא בחומרים לא נכונים.
נכון, מתאים.
והאמת היא שהתוכנית היום... מאוד מעניינת, אני הזמנתי את טל גיבולי, שהוא המייסד והיזם של חברה שנקראת מדיוויזור.
כן.
ואפשר לגגל אותה כי זה כבר קיים, זה לא סטארט-אפ שעוד לא עובד, זה ממש חברה שקיימת. אני האמת גם ניסיתי אותה, ומה שהיא עושה, היא נותנת מידע לחולים ולבני משפחה, במגוון רחב של מחלות מורכבות וקשות, ובואי רגע אני אסביר. כן. החל דרך אגב מסקרת, שהציבור צריך לדעת שיכולה להוביל לסיבוכים מאוד רציניים, ודרך גידולים ומלנומות כאלה ואחרים, אבל הדבר המעניין הוא, למשל בואי ניקח את דוגמת הסקרת, מתפרסמים כל שנה 42,000 מאמרים בכתבי עת מדעיים, מאמרים חדשים על סקרת.
אוקיי, רופא. זה אומר שאין לי שום סיכוי גם לעקוב אחרי זה, לא רק בתור נכון, חולה, קל וחומר רופא.
בסדרת, זה קורה כל יום שני מאמרים, וגם בשישי ושבת הוא קורה נגיד, אז אנחנו יודעים שהוא יכול לקרוא 700 בשנה. אי אפשר. מוח אנושי לא יכול להכיל את כמות הידע שהאנושות מייסרת. אז מה הם עשו? והם אמרו ככה, בואו ניצור קודם כל בינה מלאכותית שתקרא, כמובן.
איכשהו תמיד צמד המילים הזה חוזר בתוכניות שלי.
חוזר. אבל פה זה גם מתחבר לך לרפואה מותאמת אישית, למה? כי לא דין חולה סקרת עם פגיעה בעיניים, עם רטינופתיה, כדין חולה שהוא קדם או פרס סקרתי, כדין חולה שעבר קטיעה ברגל. כל אחד מהם זה חולה אחר שיש לו סיבוכים אחרים, עניינים אחרים. ו-42,000 מאמרים האלה לא רלוונטיים לכולם, אוקיי? אז מה שקורה, אם אתה נכנס פנימה לתוך הסביבה, לתוך האתר בעצם, אתה מתחיל להישאל שאלות שנבנו דרך אגב במין תרשים זרימה לכל מחלה, יש תרשים אחר שנבנו על ידי מומחים באותה מחלה. אני לצערי הרב ניסיתי את זה על מלנומה, שזה סוג של גידול לא עלינו, שהיה לקרוב משפחה קרוב, וזה שאל אותי הרבה מאוד שאלות, זה גם לימד אותי בדרך דברים, עצם השאלות.
כדי להתאים, כדי שזה באמת יהיה אינדיבידואלי, מה שהרבה פעמים חולים אגב מתלוננים שרופאים לא עושים את זה מספיק איתם, אז אולי הבינה המלאכותית יכולה לעשות את זה טוב יותר.
היא יכולה, ואז מה היא נותנת לך? אוקיי, הוא מבין שיש את הדבר, הסוכרת הזו עם פגיעה בכף רגל ימין, עם ככה וככה, ואז הוא א' מכין לך תמצית של המידע הכי עדכני, לא רק על מחלת הסוכרת, אלא על המצב הספציפי שלך או של קרוב משפחתך וכו'. ואחר כך הוא מוציא לך כל מיני אלרטים שמתפרסמים מאמרים ספציפיים, כן, כמו התראה. אבל הדבר המעניין הוא גם מחבר, נגיד, חולים אונקולוגיים בשלבים מאוד מתקדמים. הוא מחבר לניסויים קליניים, אומר, אוקיי, הסרטן, ניסו כבר את כל התרופות, אבל בפלורידה, בבית החולים זה וזה, יש לך ניסוי קליני. ודרך אגב, כל השירות הזה הוא בחינם, כי הם מרוויחים את הכסף מזה שהם מחברים את המטופלים לניסויים קליניים. מבינה?
כן, אז הם בעצם יכולים דרך מה שהבינה המלאכותית מזהה, והחולה ככה ממשיך להזין לגבי עצמו, גם למצוא את הטיפול הכי מתאים?
כן, כן.
מדהים.
וזה כמובן הכל פתוח גם לרופאים.
זהו, רציתי לשאול אותך, זה נרשם?
הוא יכול להזמין את הרופא שלו. מה?
זה נרשם גם? יש על זה רישום בתוך התיק הרפואי? הרי זה קורה מחוץ.
לא, אז את שואלת שאלה נורא חשובה. כי מה שקורה היום עם המידע הרפואי הוא נורא מפוצל. יש לנו את המידע שמצוי כרגיל בידי הרופא שלנו, המידע של פעם, אוקיי, בדיקות מעבדה, בדיקות גופניות, הדמיות, צילומי רנטגן. אבל יש המון מידע רפואי חדש, יש קודם כל את כל המידע שמשודר מהגוף שלנו. מי שיש לו לבישים, אפילו שעון חכם, מייצר המון מידע. יש את כל המידע שאנחנו מייצרים על ידי חיפושים ברשתות החברתיות ובגוגל. יש כמויות של מידע מאוד, והכל מפוצל. יכול להיות גם המידע הרפואי שלך מפוצל בין בית חולים אחד וקופת חולים שלך, ופעם היית בארצות הברית ושברת את הרגל ושנה. ובעתיד אני חוזה שיהיה מין בנק.
זהו, רציתי להגיד לך, בתוכנית הבאה את צריכה לדבר, את צריכה לספר לי על סטארט-אפ שמקים בנק למידע רפואי.
עוד לא, אבל אני חושבת שאני רוצה להקים את זה. זה פשוט כל כך מורכב.
אז מעולה.
אני לא פגשתי.
אז תדעי לך שאחד הדברים הראשונים הכי טובים שאת יכולה לעשות כשאת מקימה סטארט-אפ, זה להגיד ללקוחות פוטנציאליים שזה מה שאת הולכת לעשות. אז הנה, עשינו את זה כבר עם ועדה, ואת יכולה להתחיל לקבל פידבקים
מהשטח. אבל אני כן רוצה, אם יש מישהו ששומע אותם, שיש לו, או לקרוב משפחה שלו, מחלה קשה, להיכנס לאתר מדיווייזור, לנסות אותו, ודרך אגב, זה הולך עם טרנד מאוד חזק של רפואה דיגיטלית. אבילון, למשל, יצא רופא דיגיטלי. עכשיו, אני ניסיתי אותו, כל יום אני מדווחת לו על מחלה אחרת, ורואה איך הוא מתמודד עם הסימפטומים המדומים שלי.
נו, וממצאים שלך, זה טוב או לא טוב?
מדליק, תשמעי, הוא שואל שאלות אינטליגנטיות. הבינה המלאכותית של בבילון, רופא כולו דיגיטלי. זה נורא נחמד, תקשיבי, עולם חדש.
מדהים, פשוט מדהים. אז את אומרת שבאמת מדיווייזור כבר...
החסרון הוא שזה אנגלית, בואי נהיה, אבל... רגע, הדברים הרי אף פעם לא מושלמים. אז פה זה בחינם, וזה אחלה מידע, אבל זה באנגלית, זה מתאים בהחלט לאנשים עם רמת אנגלית לא רעה, למרות שזה הופך את זה לאנגלית לא מקצועית. זה הופך את זה לאנגלית מנגישה את המאמרים.
כן, כן.
אבל זה באנגלית, וזה בפירוש לא מתאים לכל אחד.
רגע, אבל פיצוח שפה זה אחד הדברים שבכלל אנשי טכנולוגיה, תכנות, מנסים ככה להתמודד איתו. זה אחד האתגרים הקשים בתחום, אבל עדיין, למשל, בגוגל טרנסלט זה כמובן לא מצוין, אבל זה אחד הפתרונות כרגע. אז מדיווייזור מנסים גם להנגיש את זה בשפות אחרות, או לתרגם, לייצר מהם מנגנון תרגום?
אני לא יודעת את התשובה לשאלה שלך, אבל אני כן יכולה להגיד לך שזה בדיוק נכון מה שאת אומרת, שגוגל טרנסלייט הוא בהחלט אופציה, וככל שמשתמשים בו יותר, אז הוא לומד יותר. הרי אנחנו מדברים על דיפ לרנינג או על נורל לרנינג, זה בינה שלומדת מזה שהיא מתנסה.
כן.
אז אם עכשיו 1,000 ישראלים ישימו טקסטים בעברית לתרגום בגוגל טרנסלייט, או באנגלית לעברית, או בעברית לאנגלית, גוגל טרנסלייט יהפוך יותר אוריין בעברית. אז זה גם משהו ש... זה פשוט אנחנו צריכים להשתמש כדי שהוא ילמד את השפה שלנו.
אז הנה עוד קריאה. עוד קריאה לציבור המאזינים והצפות.
קודם כל תהיו בריאים. הקריאה שאני קוראת לכם לשנה הבאה, ותשמרו על הבריאות שלכם, היא כל כך הרבה יותר קל לשמור על הבריאות ועל אורחות החיים מאשר לטפל במחלות.
זה נכון. זה פשוט נכון. הרבה הרבה תודה לך. אנחנו נאזין לסטטוס קופ בימי חמישי, בשעה 3. תודה רבה, דוקטור מיכל חמולותם.
תודה רבה.
אז אנחנו נמשיך עם הדיון שלנו בדאטה וסוריאליזם, והספקנו לדבר על שלושה כבר, ככה מאפיינים מאוד עיקריים ביצירות האלה, ההדבק, ההצרף והרדי מייד, אבל יש כאן איזושהי דריסת רגל למדינת ישראל, שראוי לציין אותה. ישראל היא מהווה איזושהי אחד מהמרכזים לחקר ולתצוגה של סוריאליזם ושל דאדה. וזה בזכות אדם שעכשיו נספר קצת את הסיפור שלו. שמו ארטורו שוורץ, נכון?
נכון.
הוא מצרי, יהודי מצרי?
כן.
אז תספרי לי קצת איך הוא קשור ומה הוא תרם למדינת ישראל ולמוזיאון, למוזיאון ישראל, שככה הפך אותנו באמת למרכז, כמו שאמרתי, תצוגה וחקר מרשימים.
ארטורו שוורץ נולד ב-1924, כמו התנועה הסוריאליסטית, אותה שנה.
אז אולי בגלל זה הוא ככה התחבר.
יכול להיות. באלכסנדריה, מיהודי אלכסנדריה, אביו היה גרמני יהודי, אמו ממילאנו, ואביו היה יועץ חקלאי באלכסנדריה, הוא נולד שם, למד שם, והיה פעיל פוליטית. הוא היה בקבוצה טרוצקיסטית. הוא היה בקשר עם אנדרי ברטון כבר בשנות ה-40.
שנחשב למוביל התנועה הסוריאליסטית?
כן, אנדרי ברטון היה מנהיג התנועה הסוריאליסטית. המניפסט הסוריאליסטי ב-1924 הוא כתב. וארתורו שוורץ כאדם צעיר התעניין מאוד בתנועות האלה, כי בעצם סוריאליזם זה מעבר לתנועה אומנותית, מדובר בצורת מחשבה.
כן.
זה חופש, זה שחרור הליבידו, זה בעיקר חופש אומנותי, חופש מחשבתי.
כן.
אז משוררים, אומנים, חושבים שונים, משתפים פעולה, והוא מתחיל ליצור קבוצה של סוריאליסטים מצריים, הוא מתכתב עם אנדרי ברטון, והוא פותח חנות ספרים והוצאת ספרים שמוציאה מחדש כתבים של הסוריאליסטים.
כן. הוא נכלא בגלל זה, לא?
הוא נכלא בכלא. הוא נכלא בגלל הפעילות הפוליטית שלו בעד חופש הביטוי. והוא הוכלה בכלא אבו קיר. כן. הוא גם היה פעיל של התנועה הציונית.
עוד סיבה טובה לכלוא אותו באותם זמנים.
כן, והוא שוחרר ב-1948 בהסכם רודוס.
ואז הוא עבר בארץ ישראל.
כן.
לא נשאר, אגב, למה?
היה לו קשה ללמוד את השפה העברית, וכאדם משורר ששפה מאוד חשובה לו, הוא המשיך הלאה לעיר מולדתה של אמו, למילאנו, ושם הוא עבד בתחום היבוא והייצוא כמה שנים.
כן.
עד שהוא פתח חנות ספרים ואז גלריה.
אני מציגה כאן לצופים ולצופות שלנו תמונה של ארתורו שוורץ. תמונה, אני מדייקת במינוח.
זה עבודה שיצר האומן קריסטיאן שד, שזה חיתוך עץ שמתאר את ארתורו שוורץ.
אז ממש רואים שהוא ככה היה אדם מסופם ומזוקן.
כן.
עם משקפיים, מרכיב משקפיים.
עכשיו לא היה, הוא עודנו.
נכון.
והוא בן 93, הוא חי במילאנו.
נכון.
עם אשתו הצעירה
יותר. כן, פה הוא צעיר, לא? זה לא כשהוא בן 93.
נכון, פה הוא צריך להיות משהו כמו בן 40.
כן, בתמונה שאנחנו מציגות.
כן, והוא באמת אדם שהוא הרגש. הוא אוהב מאוד, כועס מאוד. כשהוא כועס הוא כותב בקאפס. אבל כשהוא אוהב
קאפס
מאוד...
קאפס לוק, את מתכוונת באותיות הגדולות במקלדת.
וכשהוא אוהב מאוד הוא גם נותן, ובאמת זו תרומה יחידאית במוזיאון ישראל, בגודל שלה ובחשיבות שלה. אין הרבה תורמים שנותנים 800 יצירות אומנות, ספרייה וארכיון.
כן.
וזה תוצאה של הפעילות של הגלריה שלו, גלריה שוורץ במילאנו, שפעלה בין 54 ל-75.
מאיפה היה לו את הגישה ל-800 יצירות, ל-800 קטעי ארכיון? מאיפה הוא... וזה רק חצי.
הוא היה צריך לתת חצי לרומא, כדי לקבל רישיון להוציא את החצי השני לארץ.
אבל איך הוא רכש את זה? הוא שכר ביצירות ועל הדרך ככה קיבל במקום אחוזים מהעסקה איזה יצירה לאוסף, וככה אגר 800 קטעי ארכיון ויצירות? זה אוסף מטורף.
כן, זה באמת בגלל הפעילות שלו, של גלריה, של אספנות שלו, והוא ידוע בעיקר בגלל המחקר שלו על דושן ומנרי, והוא הוציא מהדורה של רפליקות של המשתנה, של גלגל האופניים, של בטרם הזרוע השבורה שהזכרנו קודם ב-1964, כי רוב היצירות האלה לא שרדו, הם נעלמו, כי האומנים עברו מארץ לארץ. הם גם שמו דגש על האקט היצירתי ולא על ההישארות הפיזית של החפץ.
כן.
אז זרקו אותם, הם נעלמו. והיה ליהודי הסוחר רעיון מצוין לשתף פעולה עם דושן ועם אנרי, להוציא מהדורות של רפליקות. אז זה היה גם רווחי וגם חשוב להצלת העבודות האלה.
כן, שזה גם נקודה מעניינת. כלומר, בזמן שהאומנים האלה עוד היו פעילים, בועטים, קיימים, חיים, הוא שיתף איתם פעולה, והם שיתפו איתו, שגם זה יפה. הם לא ראו בו אולי איזה משהו שככה ממסד את האומנות שלהם, ראו בו דווקא משהו אולי שותף לערכים שלהם, אני שואלת.
כן, אחרי 50 שנה התחילו להבין את הערך של דאדה וסוריאליזם, הרבה בזכות ארתורו שוורץ שקידם את התנועות
כן.
האלה. הוא גם קידם אומנות איטלקית של שנות ה-60 וה-70 בפעילות שלו בגלריה. והוא היה חלק מהתחייה מחדש של האומנים. מרסל דושן זכה לרטרוספקטיבה הראשונה שלו רק בשנות ה-60.
רטרוספקטיבה זו בעצם תערוכה שמוקדשת לאומן אחד, נכון? במקרה הזה למרסל דושן, שככה עוברת בצורה נרחבת על שנות היצירה שלו, על מגוון היצירות.
כן, mm-hmm. כן. אז ב-64 בארצות הברית לקח לצרפת עד 1977 לתת רטרוספקטיבה לדושן. אז הם קצת איחרו את המועד. וב-72, אז לפני זה, מוזיאון ישראל מציג תערוכה של החפצים מן המוכן שתרם ארתורו שוורץ למוזיאון. אז המוזיאון כבר היה חלוץ, האוצר יונה פישר אז הציג תערוכה של הרדימיידס. ואז בעקבות התערוכה הזאת, ארתורו שוורץ תרם את סדרת הרדימיידס. התרומה השנייה שלו הייתה ב-91 של ספרי אומן, והתרומה הענקית ב-98 כשסקאדים נופלים על תל אביב, הוא מחליט לעשות אקט פילנטרופי ענק ולתת את אוסף האומנות שלו למוזיאון ישראל.
מדהים. אני שוב ככה חוזרת לחגי תשרי, אז אנחנו תכף נדבר עם סמדר כהן, שהיא לשונאית הבית שלנו, משום שמחר יחול ערב יום כיפור, ויש כל מיני מושגים ששגורים בפינו וכל מיני מנהגים שלא בטוח שאנחנו יודעות ומכירות את המקור של המנהגים והביטויים האלה, אז בשביל זה סמדר, את כאן. היי סמדר.
בוקר טוב גיל.
שוב הערנו אותך מוקדם בבוקר כדי לדבר על עברית.
הכי כיף עברית על הבוקר.
אז מה זה, מאיפה באה המילה כיפור? חוץ מזה שאני מניחה שהיא קשורה בכפרה, אבל...
טוב, את כמובן צודקת, כי הרי ידע הלשון שלך הוא לא היה מבייש רבים מהלשונים הטובים בארץ.
וואו, איזו מחמאה, אני רוצה שזה ייכנס לרקורד כאן.
ועוד בשידור, ועוד בשידור.
כן.
אבל אם תרשי לי, אז אני אקח אותך שנייה לפני כיפור, כי נכון שמחר זה ערב כיפור, אבל היום, וגם מחר בבוקר אנחנו, וגם כיפור עצמו, אנחנו עדיין נמצאים במה שאנחנו קוראים עשרת ימי תשובה. שיש גם הקוראים להם בין כסל לעשור.
בין כסל לעשור, אוקיי.
כן, אז עשרת ימי תשובה אנחנו מבינים, זה עשרת הימים שבהם אתה אמור לעשות תשובה על החטאים. את זה אנחנו מכירים, נכון? זה די קל. אנחנו מכירים חוזרים בתשובה וכולי.
כן.
הרעיון הוא באמת לנסות לחזור בך מחטאיך, לבקש מחילה וסליחה וכולי.
אוקיי.
ועשרת הימים האלה מתחילים כמובן מיום ראש השנה, שהוא יום תרועה, ובו בשופר אנחנו בעצם מתחילים למנות את עשרת ימי תשובה. והיום האחרון שבהם הוא יום כיפור עצמו. למה קוראים להם בין כסה לעשור?
כן, מה זה בכלל כסה?
מה זה בכלל כסה? את יודעת בכלל איך כותבים את זה?
כף סמך היי?
נכון. יש. אז אם אנחנו יודעים לכתוב את זה, אז אנחנו יכולים לזהות פחות או יותר את השורש, נכון? השורש קשור במשהו מכוסה, באיזשהו כיסוי, נכון?
כן.
אז הרעיון הוא שדיברנו כאן בתוכנית שלכם, כשאת לא היית כמובן, על האופן שבו אנחנו מסמנים את החגים, ואיך אנחנו קובעים ראש חודש וכו'. ובאמת כסה זה השם שנותנים לראש השנה מהבחינה הזאת, כי הוא ראש חודש, ובראש חודש לא רואים את הירח, הירח מכוסה כאילו, נכון? הרי הירח מתמלא מתחילת חודש ועד אמצעו, ואז מאמצעו הוא הולך ופוחת. אז כסה זה כאשר הירח איננו נראה בכלל, ועשור זה היום העשירי, שוב, בעצם עשור למילואו של הירח.
מאוד ציורי העניין הזה של כיסוי
נכון,
הירח.
נכון,
מתאים
נכון.
לתוכנית שלנו על דימויים אומנותיים וכו'.
כן, מתאים לאומנות, זה נכון. ואם הגענו ליום העשירי של עשרת ימי תשובה ובין כסה לעשור, אז הגענו באמת ליום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום שנזכר כבר במקרא, והוא מתואר, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא. חודש השביעי זה כמובן חודש תשרי, דיברנו גם על זה, אנחנו כבר ממש מקשרים הכל להכל היום.
אנחנו סופרות בעצם מניסן.
אנחנו מתחילים לספור מניסן על פי חודשי המקרא, נכון מאוד, לכן חודש תשרי הוא חודש השביעי. ויום הכיפורים, שורש כפר, כף פירש, כמובן, קשור לכפרה. כפרה אמורה להיות מה שמנקה את האבון. עכשיו, אפשר להגיד אולי שכפרה, כיפור, גם השורש של כפירה, נכון?
כן, שזה בעצם להחזיר לעצמי אבונות.
נכון, זה כאילו דבר והיפוכו, אבל יש לנו עוד שורשים כאלה בעברית, שברגע שאנחנו מזיזים אותם מבניין לבניין או מתבנית לתבנית בשם העצם, אנחנו מגלים משמעות והיפוכה.
כן.
למשל, כשאני אומרת, אני מכירה אותו. השורש של מכיר זה נון כפרש, שממנו גם נחר ונוכרי. אז נוכרי ומכיר זה דבר והיפוכו, נכון?
אז מה זה אומר? זה מלמד אותנו על הדואליות היפה שבחיים, שבאה לידי ביטוי בשפה העברית?
ברמה הפילוסופית, כן.
אוקיי.
וברמה המעשית, יש הרבה פעמים ששורשים פשוט מסמנים דבר והיפוכו, מכיוון שכדי שיקרה משהו, אתה צריך לעשות משהו, כדי לא להיות נוכרי, כדי שאני אכיר מישהו, אני בעצם הופכת אותו ללא נוכרי. כדי לא להיות כופרת, אני צריכה לעשות כפרה. בעצם יש פה איזשהו סוג של סיבה ותוצאה, או גורם ותוצאה שלו, שנוצרים מאותו השורש כדי לסמן באמת את הקשר הלשוני בין כל הפעולות האלה.
סמדר, שאלה אחרונה ככה, יש לנו ממש חצי דקה. אנשים לא יודעים מה לברך בינינו. חתימה טובה, גמר חתימה טובה. זה תמיד איך שהוא מתערבב. מתי אומרים מה?
אז כתיבה וחתימה טובה זה מה שאנחנו מברכים בראש השנה. בראש השנה כותבים אותנו, ביום הכיפורים חותמים אותנו. מתי חותמים אותנו? בתום יום הכיפורים, כלומר אחרי תפילת נעילה, שהיא סוגרת את יום הכיפורים. ולכן, עד ראש השנה כתיבה וחתימה טובה. מראש השנה חתימה טובה, כי אז אנחנו בתהליך החתימה.
אוקיי.
במוצאי יום הכיפורים גמר חתימה טובה, כי יש עוד שלב אחד ואחרון שבו חותמים, ממש הרמטית, והוא בשמחת תורה. ובשמחת תורה אנחנו מברכים פתקה טובה. זאת ברכה בארמית שאומרת שיתנו לכם פתק טוב, כלומר שתקבל את האישור הסופי לבית החתום.
כן, את האישור הסופי, בדיוק, את הגושפנקה. כמו יהודי טוב, תשמור אותה.
תשמור אותה, כן, בדיוק, כמו
חוסקן, סמדר כהן, לשונאית הבית, הרבה תודה לך, ממש שהשכלתי.
תודה רבה, וחתימה טובה.
חתימה מצוינת. אנחנו בעניינים של דאטה וסוריאליזם, ובזכותך אני ככה לומדת גם על מרסל דושה, גם על ברטון, שעוד אנחנו צריכות לדבר עליו עוד קצת, אולי מי שככה הנהיג את התנועה הסוריאליסטית. דיברנו גם על ארטורו שוורץ, ש... פשוט אני באמת מתפעלת מאיך הוא הניח את מוזיאון ישראל ואת מדינת ישראל כנראה, ממש בתור אחד מהמרכזים לחקר ותצוגת הדאדה והסוריאליזם, ועדיין פעיל, את אומרת, נכון? עדיין יש ככה מאוד אנרגטי. דיברנו על כל הדברים האלה, ואני רוצה שעכשיו נסתכל על עוד זווית שדרכה פרשו את הדאדה והסוריאליזם, וזה התקופה של מלחמת העולם השנייה, כשהנאצים ככה... שלטו בהרבה מאוד מקומות, והפרשנות שלהם הייתה, והם קראו לאמנות הזו, אולי גם לאחרות, אמנות מנוונת.
כן, אמנות מנוונת, או אנטרטט קונסט, היה מושג שהנאצים השתמשו בה כדי לתאר אמנות מודרנית. אז הדאדה והסוריאליזם זה בתוך זה, אבל בתוך עוד זרמים של המדרת. גם הקוביזם וגם האקספרסיוניזם, הרבה תנועות. כל מה שבעצם הם דחו על רקע שהוא לא גרמני, שזה יהודי או קומוניסטי, הם כינו אמנים שלא היו יהודים, יהודים
בכל זאת.
כן, בגלל הסגנון של האמנות שלהם.
וגם כי זה נחשב לגנאי, אם אני...
נכון, נכון, נכון. אז האמנות הזאת נדחתה, לא הציגו אותה, העבירו אותה מאולמות התצוגה במוזיאונים בגרמניה למחסנים, זה במקרה הטוב. הם לפעמים גם הרסו את היצירות, והם יצרו תערוכה זו מדהימה. ב-1937 הם יוצרים במה עבור האומנות המנוונת.
בדיוק זה מה שרציתי לשאול אותך. את אומרת שהיא בעצם לא הוצגה, אבל אז הם מחליטים להעלות תערוכה רק עם אומנות מנוונת. מה הרציונל של זה? אם אתם חושבים שזה לא אומנות ושזה אפילו... נחות. אז מה הרציונל של להניח את זה לרעבה לקהל? האם הקהל רק הארי היה יכול לבוא ולראות מה נחות ופחות ממנו ולא לפסוע בדרכים הרעות?
כן, זה היה כדי לחנך את הקהל מה לא לאהוב. אז ב-37 במינכן הם מעלים תערוכה של אומנות מודרנית, והם תלו אותה בצורה מאוד כאוטית של התקופה. כן. קומות קומות עם כיתובי גנאי ליד היצירות. המון מבקרים ביקרו בתערוכה הזאת, הרבה יותר מאשר בתערוכה המקבילה שהם העלו של האומנות הגרמנית הגדולה, החשובה, הקשרה. אז יש לך זה מול זה, אומנות מנוונת ואומנות גרמנית גדולה.
מקובלת, ראויה. זה מרתק, עדינה, כי מה זה אומר? אנשים חוקרים את זה, את כמות המבקרים הזו, את מספר המבקרים הזה, משום שזה באמת מרשים שכל כך הרבה אנשים ביקרו בתערוכה הזו, למרות שבמקביל גם הם היו יכולים להתחנך למה כן לאהוב. כן. אז איך מסבירים את זה חוקרים של, של אותה תקופה?
במשך השנתיים שהתערוכה הזאת נדדה בגרמניה ואוסטריה, 4 מיליון אנשים ראו אותה, וואו. את האומנות המנוונת, כן. ופחות מזה את האומנות הגרמנית הקשרה. יכול להיות שאנשים הבינו שזאת תהיה הפעם האחרונה שהם יכולים לראות את האומנות האוונגרדית, והם ניצלו את ההזדמנות לראות אותה. או אפשר גם לראות בזה, אבל זה לא בטוח, כמעין מחאה ברגליים של איזושהי התנגדות, שלא העיזו לבטא מילולית, אבל בביקור התערוכה המנוונת יש בזה ביטוי. אבל הם שמו את זה ללעג, והדגנרטיבי או המנוון זה האומנות שלא מראה את האדם השלם, הדמות הארית, הגוף הארי, החסון, הבלונדיני, הצועד הבנוי, קדימה.
כן. כן?
זו האומנות הקשרה. האומנות הקשרה מראה סמלי שלטון נאצים, הגוף החסון הארי, את היטלר עצמו, ולא לשכוח שהיטלר היה אומן נכשל, הוא לא התקבל לאקדמיה לאומנות פעמיים, וזה יצר אצלו אנטגוניזם.
לא ידעתי שהוא ניסה פעם נוספת.
כן. זה יצר אצלו אנטגוניזם ושנאה מאוד גדולה. אבל הם גם...
כאלה איש כה קיצוני. מי מעבר של לרצות ללמוד את זה ולאהוב את זה ולעסוק בזה כנראה בחיי היומיום, אל ההדחקה והסימון כמושחת של האומנות שבה הוא כנראה גם רצה לעסוק. אני לא בטוחה שהם צייר את עצמו כל היום, הוא הלך ללמוד.
הוא צייר נופים לא חדשניים, ציורי מים מאוד שגרתיים, והאומנות הזאת הייתה המנוונת, היא הראתה את ההרס, למשל, של מלחמת העולם הראשונה. אומן כמו אוטו דיקס מראה נכים של מלחמת העולם הראשונה, הם מתוארים עם פרוטזות, עם רגליים תותבות, עם לסת תותבת. הוא משתמש בטכניקת הקולאז' שדיברנו עליה
בשעה
קודם.
בשעה הראשונה, נכון. הדבק.
הדבק כדי להראות את הפרוטזות, את ההדבקות.
את הנפרדות מהגוף, את השונות, את הזרות של העצם הזה.
ואת הפירוק ואת השבר.
כן, את הפירוק ואת השבר של מלחמת העולם הראשונה. אז... אפשר להבין די בקלות מדוע הנאצים לא ירצו להראות, להציג כאלה תכנים כאומנות ראויה, כאומנות טובה.
נכון, היא שברה בעצם, או שאלה שאלות לגבי הלאומיות, והראתה את היא הייתה אנטי-לאומנית.
כן. בתערוכה הזו מוצגים גם אנשים שציינו מקודם שהם לא בהכרח שייכים לדאדה ולסוריאליזם, אם זה פבלו פיקאסו, אנרי מטיס, מטיס, נכון? אז כל האומנים האלה, יש להם כבר שם בתקופת מלחמת העולם השנייה?
כן, התנועה היא התנועה האקספרסיוניסטית, או כן. תנועת המציאות החדשה, ובתערוכה שהצגנו במוזיאון ישראל ב-2015, לילה יורד על ברלין, היו לנו יצירות מופת של האומנות שכונתה אומנות מנוונת, והשאלה מהנויה נציונל גלרי בברלין, בגלל שציינו בצורה כזאת 50 שנה ליחסי ישראל-גרמניה. וזה היה מאוד סמלי שדווקא לחגוג את 50 השנה האלה, אנחנו מראים את האומנות שנרדפה,
כן.
ואחר כך הוקרה כאומנות חשובה ביותר של, אומנות, של המאה ה-20.
יפה, אז אני לא יודעת איך ככה להגיב על הבחירה, להציג את זה למרות שרואים בזה כדבר לא טוב בתקופת הנאצים, אבל לפחות הרבה אנשים ראו את האומנות הנהדרת הזו, שהיום אני יכולה להגיד שהיא נהדרת ולא מנוונת. אחרי שדיברנו על אומנות מנוונת, והבנו איך... איזה עוד זוויות של התבוננות היה על אותה אומנות שאנחנו קוראות דאדה וסוריאליסטית, שנכללה בתוך האומנות המודרנית, שהנאצים ככה כינו כמנוונת. אני רוצה שקצת נתבונן באלמנטים של הסוריאליזם. דיברנו על האלמנטים של הדאדה, של ההדבק, ההצרף, הרדי מייד, ועכשיו אנחנו יכולות ככה להבין מה מייצג את הסוריאליזם, מהו המאפיין שנותן את הבשורה הסוריאליסטית.
כן, סוריאליזם זה מעל המציאות. סוריאליזם, כן?
מעל המציאות, מעל אוקיי. המציאות. כלומר, הלא מציאותי, דברים שהם לא מציאותיים?
כן, הם מתרוממים מעל המציאות. העניין הוא ברעיונות, המנהיג התנועה הסוריאליסטית היה אנדרי ברטון.
כן.
והוא היה סופר ומשורר, והוא פרסם ב-1924 את המניפסט הסוריאליסטי, ובמרכז הסוריאליזם הרעיון של האוטומטיזם. הסוריאליסטים מאוד אוהבים את, את פרויד, את זיגמונד פרויד,
כן.
שלנו. והם ניסו למצוא מקבילות ויזואליות לאסוציאציה החופשית של פרויד. אז ככלי טיפולי, שוכבים על הספה, מעלים אסוציאציות חופשיות לחלומות, ויש להם הרבה פעמים אופי חזותי, ויזואלי.
אז לאסוציאציות שמטופלים מעלים?
אנחנו גם חולמים בתמונות.
כן. אז בעצם הסוריאליסטים מה? מנסים לקחת את הדברים האלה ולתת להם ביטוי, לצייר את מה שמטופלים אומרים, או שהם מנסים למצוא טכניקה שמאפשרת את אותה אסוציאטיביות?
הם לא מטפלים בעצמם, למרות לא, אבל אנדרי ברטון עבד במחלקת עצבים במלחמת העולם הראשונה, אז הוא עבד, הוא למד רפואה ופסיכיאטריה, הוא עזב את זה, הפך להיות משורר סוריאליסט, אבל יש קשר הדוק בין הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, לבין הסוריאליזם, והאוטומטיזם הסוריאליסטי, זה הרצון לתת תרגום ויזואלי לאסוציאציה החופשית. אז תחשבו על שרבוט בזמן שמדברים בטלפון. נותנים ליד לטייל על הדף.
אז את אומרת שאני יוצרת סוריאליסטית בכל פעם שאני יוצרת איזה פתקה משורבטת ב...
לפי הסוריאליזם כל אחד יכול להיות אומן, ויש שיתופי פעולה בין אומנים ללא אומנים. משוררים יוצרים אומנות, אומנים כותבים שירה. אז השרבוט האוטומטי הזה, זה השחרור של הלא מודע. בעצם הם רוצים למצוא אופנים לבטא את הלא מודע. אז אם זה בשרבוט, שאחר כך מסתכלים בו, מפרשים אותו, ומוצאים בו את האישה, את הדג, את הסמלים אחרים,
כן.
או על ידי שימוש בכתמים, או
שזה שימוש מוכר בפסיכולוגיה קלינית. זה המבחן של הרורשך, לא? עם הכתמים האלה שלכאורה אין להם איזה משמעות, הם לא נועדו להיות דימוי מאוד ברור, ומטופל יכול להתבונן בהם, בעצם להשליך על הכתמים האלה את המחשבות והרגשות שלו.
כן, הלוחות של מבחן רורשך הם נועדו ככלי פסיכודיאגנוסטי, ורורשך עצמו רצה להיות אומן, אבל לחצו עליו ללמוד רפואה.
אז הוא הכניס את זה פנימה בכל זאת.
אז הוא הלך לפסיכיאטריה והמציא שיטת אבחון באמצעות לוחות מבחן, כתמים שמתבוננים בהם. האמת שפחות חשוב לו מה את רואה, אלא איזה מאפיינים של הכתם גרמו לך לראות את הדובים האלה שעולים בהר.
כלומר, מה גירה אותי?
כן.
לראות את הדימוי
שעלה בי. הגוונים, הקונטורים, הסטורציה של הצבע.
סטורציה, עדינה, בחיית, תסבירי את זה.
כמה הצבע הוא מלא וכמה הוא מדולל.
הסמיכות
שלו. אז האוטומטיזם הסוריאליסטי זה דרך לשחרר את הלא מודע. ובעצם זו השאיפה הגדולה של הסוריאליזם, לתת ביטוי ללא מודע, לתת ביטוי לתשוקה. ומוטיב עיקרי בסוריאליזם זה התשוקה, ויש בזה, הם רואים באישה גם מוזה, אבל היא גם מופיעה בדימויים שונים כ-abused, muse and abused. היא גם מוזה והיא גם זוכה, לא זוכה.
כן, במרכאות כפולות.
לטיפול אלים בהרבה דימויים סוריאליסטיים.
כן. עכשיו אני באמת יושבת מול שרבוט שאפשר לראות בו את המשיכות החופשיות והקלות של מה זה, את...
זה דיו. אנדרי מסום משרבט או מצייר בדיו.
כן.
הוא מרגיש את עצמו כמו מדיום במצב של טרנס. הוא נותן ליד שלו לטייל בצורה חופשית, ורק בשלב שני הוא מפרש את השרבוט והופך אותו למשהו שניתן לזיהוי.
כן. אז האמת שמבחינתי גם השרבוט הזה לא בהכרח ניתן לזיהוי, וזה דווקא חיובי, כי זה באמת מעביר את התחושה של החופש ושל היעדר גבולות, היעדר חוקים, שככה כנראה הוא חווה כשהוא שרבט עם הדיו על הנייר.
הצופה הופך להיות חלק פעיל ביצירת העבודה ובמתן הפרשנות.
בכך שאני מנסה לחשוב מה אני רואה?
כן, בעצם הם יוצרים עבורנו גירויים ללא מודע.
כן. יפה, אז זה באמת מה שככה מסמל את הסוריאליזם. אנחנו נמשיך, הפעם אנחנו נעבור לדבר עם מי שהתגעגעתי אליו מאוד, טל וייס, מומחה שלנו למחזות זמר, שהסתובב לו בארצות הברית של אמריקה, וכעבור שבועיים הוא שב מלא בחוויות כצפוי, מדובר בחוויות תיאטרון, במות נוצצות אחרות, גם כאלה ששרים עליהן מן הסתם. אז טל וייס, בוא תספר מה חדש בעולם מחזות הזמר, ואז נדבר גם על מחזות זמר שלא חשב שבנו שקיימים.
בוקר טוב, קודם כל.
היי, בוקר מצוין.
אוקיי, אז יש לנו כמה חדשות. כן. נעשה לרוץ אליהם קצת מהר. את אישה יפה, את אוהבת?
אני, תראה, היום עם הזווית המגדרית שלי, קשה לי עם הסרט הזה, אבל כן, כן, אהבתי אותו כשהייתי יותר צעירה, ואני כנראה שתמיד יהיה לו פינה חמה בלב.
מול את בריין אדם, את אוהבת?
טוב, זה הקיץ' האולטימטיבי.
אז מה אם אני אגיד לך שבריין אדמס כותב את המוזיקה למחזמר אישה יפה?
בריין אדמס? איש ה-Summer of 69?
Summer of 69 הולך לעשות את אישה יפה, המחזמר, בברודווי. סמנטה ברק תשחק את ויוויאן, שהיא לא מוכרת כל כך בברודווי, אבל היא שיחקה את אפונין עכשיו בסרט שהיה של עלובי החיים.
כן. הייתה מוצלחת האפונין הזאת שככה ליהקו.
תקשיב, אני חושב שזה שיחוק. אני חושב שזה שני דברים ש-were bound to happen. גם מחזמר שמוסס על אישה יפה, וגם מחזמר שבריין אדמס.
נו באמת, בריין אדמס אם כבר אני מוכנה לקבל, אבל מי חשב להפוך את השיחוק ההוליוודי הזה למחזמר?
למה? פיגמליון כבר היה בהרבה מאוד וריאציות בברודווי.
אוקיי.
אוקיי, חוץ מזה, רשת פוקס, שהצטרפה לא מזמן לקטע החדש והמאוד מגניב של לקחת מחזות זמר ולעשות להם גרסת לייב, הכריזה על זה שהם יעשו גרסה לרנט, לא מזמן. רנט, המחזמר של ג'ונתן לארסון, שזכה בטוני ובפוליצר ב-95.
כן, שזה מצליח.
מבוסס על הבוהם של פוצ'יני, ומספר לחבורת אמנים בוהמים בתחילת שנות ה-90 בניו יורק. אז אם תרשמי ביומנים שלך, אז 27 לינואר 2019 זה יעלה. זה slow news day, אז אני צריך...
אז ההפקות בחי האלה, אתה מתכוון בעצם למצב שהמחזמר עולה על במה ומצולם בחי, תוך כדי עם ניתוב בין מצלמות, הפקה מורכבת.
מי זה? כמו שהיה של הרספרי, כמו שהיה של גריז שפוקס עשו לפני כמה זמן.
אז רנט נכנס לסדרה הזו. למה בחירה מעניינת?
כי זה רשת פוקס שהיא קצת יותר שמרנית, ורנט הוא פחות... בוא נגיד, הקאפ אוף טי שלהם.
למה, מה המסרים שם? זה לא הבוק אוף מורמון.
נכון, אבל זה עדיין, זה ההתמודדות עם, זה נגד הממסד, מה שנקרא, וההתמודדות עם מחלת האיידס. לא בדיוק הדברים שהתמצפה מהם לקרוא, אבל עדיין, אנחנו תומכים, אנחנו מאוד בעד.
כן, כן, אנחנו בעד.
והדבר השלישי, יש לה מחזמר קומפני, שזה מחזמר המופת של סונדיים, על מסיבת יום הולדת 35 של רווק נצחי בניו יורק.
אוקיי.
זה יצא ב-1970, זה נחשב בעצם למחזמר המודרני החדש הראשון, זה נקרא קונספט מיוזיקל, זה מחזמר שמה שמניע אותו זה פחות עלילה כרונולוגית סדורה, ויותר איזשהו רעיון שהצנות קשורות בו. מחזמר מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה של מחזות הזמר, ועכשיו הוא מקבל גרסה חדשה בהיפוך מגדרי. פעם במקום שבובי גבר, הולכת להיות אישה.
כלומר, זאת רווקה נצחית, ולא רווק נצחי.
הרווקה הנצחית, כן. זה עולה בלונדון.
לא בניו יורק?
תאמיני לי שזה יעבור. זה אם... אם אני יודע, דבר אחד זה שדברים כאלה מוצאים את דרכם בסופו של דבר.
האמת, זה נשמע לי הרבה פחות הגיוני שהשמרנים האמריקאים הממוצעים יעלו את זה בהיפוך מגדרי, אף על פי שבברודווי לא יושבים כל השמרנים האמריקאים הממוצעים.
כבר זה מתחיל אותו 50 שנה לפני שהמחזמר הזה יצא, והם נתקלים בבעיות, הם כאילו אומרים עצמם, איך נסביר את זה שזה אמור להיות מישהו חריג מאוד בחברה. בשנות ה-70, גבר שהוא לא נשוי, זה סבבה, היום צריכים לתת לזה כבר יותר משמעויות, האם הוא אולי הומוסקסואל, האם הוא אולי, כלומר, הם צריכים כאילו
לחפש תירוצים במרכאות כדי
איך להצדיק את זה, כן. אז זה לגבי חדשות, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות חידון קטן.
חידון.
ולכאן המאזינים.
עדינה גם תשתתף, כן, קדימה.
בכיף. אז אנחנו מדברים היום על מחזות זמר שפחות היית חושבת שהם יהיו מחזות זמר. לקחתי כמה דברים שהם באמת טיפה יותר אבסקיורים. ואני הולך להקריא לך עכשיו 5 מחזות זמר.
שמות של מחזות זמר?
רק אחד מהם לא באמת קיים. רק אחד מהם אני המצאתי. כל השאר אמיתיים לחלוטין.
אני אמורה לנחש, קדימה.
את אמורה למצוא את הלא אמיתי.
אבל כבר הקלת עליי, כן.
אוקיי, אז הראשון זה ג'רי ספרינגר, האופרה.
ג'רי ספרינגר, האופרה.
השני זה משפחת רוטשילד, המחזמר. השלישי זה חופשי על הבר, המחזמר.
אוקיי.
הרביעי זה ציפור, זה מטוס, לא, זה סופרמן.
לא נכון.
והחמישי זה הר ברוקבק, האופרה.
מי הפך את הר ברוקבק לאופרה? רגע, והיה שם עוד איזה אחד שתהיתי על קנקנו. מה היה השלישי?
חופשי על הבר, המחזמר.
תשמע, בחופשי על הבר יש כזה כמה שירים נראה לי משובצים, לא? זה פסקול די מוכר. אני אומרת שאפשר להפוך את זה למחזמר. אני אומרת שזה אמיתי. גם הר ברוקבק, אני אגיד שהוא אמיתי. אני אלך על 4. 4 לא אמיתי. זה ציפור, זה מטוס, זה סופרמן.
אמיתי.
לא נכון.
דווקא חופשי על הבר זה...
אוי, והיה לי רציונל כל כך מוצלח.
אז כן, אז גם ג'רי ספרינגר וגם הר ברוקבק הם שתי אופרות מאוד הפוכות לחלוטין. הר ברוקבק אופרה כתוב בתור אופרה רצינית מאוד, ג'רי ספרינגר פרודיה לחלוטין. ברוטשילד, משפחת רוטשילד, מחזמר שכתבו מי שכתב את כנר על הגג, וגם רציני לחלוטין ומחזמר מקסים. וסופרמן, מחזמר משנות ה-60 שלא תפס בכלל, אבל חמוד ומקסים זה.
ורגע, ומה זה המחזמר הזה? אתה אומר שהוא לא תפס, הוא לא חוזר עכשיו מחדש, נכון? מחזמר הסופרמן.
לא, זה, אבל זה מחזור זה משהו, ותאמיני לי שהייתי יכול להכניס עוד, אבל...
כן, אבל זמננו קצר.
זהו, אז אני עכשיו, בחרתי 2 מחזות זמר, טיפה שונים באופי שלהם, אבל רציתי היום שנדבר על מחזות זמר, שבאמת, שאת שואלת אצלך, למה?
אוקיי, חוץ מהשם המוזר, כן, אז למה?
הראשון זה 50 גוונים של אפור, המחזמר. אבל כאילו, זה אני יכול להגיד שאני יכול להבין למה הוא קרה, זה גרסת מחזמר פרודית הפעם, יותר כיוון הקומדיה, שמוסס על הספר של יל ג'יימס, שכל עקרת בית כבר מכירה בעל פה. עכשיו, זה מציג אומנם בעיקר בלס וגאס, אבל זה גם מציג ב7 מדינות במקביל ברחבי העולם כרגע, וזה רק מקבל עוד ועוד הפקות. ומי שיחפש את זה ביוטיוב או להיכנס לאתר שלהם, יש שם קטעים, זה קורה מצחוק, זה ממש ממש מצחיק, והם לקחו את זה כמה שהמקורי קיצוני ווולגרי, אז פה יחד עם שירים זה פשוט נהיה נהדר.
אוקיי, זה נשמע, אבל עדיין מאוד מאוד מוזר. אני גם מקווה שהם צוחקים על זה באיזה מידה של, אתה יודע, עדיין משאירים מקום של כבוד ליצירה המקורית, אף על פי שהיא מאוד שנויה במחלוקת.
ברגע שתשמעי את השירים, כל כבוד הולך לאיבוד.
הבנתי אותך, אוקיי. מה השני?
השני שאני מת עליו, הוא נקרא Title of Show, או שם המחזמר. הוא נכתב על ידי ג'ף בוהן ואנטר בל. זה היה ההגשה שלהם לפסטיבל מאוד מאוד מפורסם שנקרא New York Musical Theater Festival. והם רצו מאוד להגיש מחזמר מקורי ולא לבסס אותו על ספר או על סרט כמו שכולם עושים. והם בסוף החליטו לכתוב מחזמר שמספר על הכתיבה עצמה של המחזמר לפסטיבל. Okay. בשלוש שבועות שהיה להם לעשות את זה.
אז זה מאחורי הקלעים?
אז למעשה זה שני אנשים שכותבים מחזמר, שני אנשים שכותבים מחזמר, שני אנשים שכותבים מחזמר, אבל זה ממש, 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 כאילו, זה ממש כתוב כמו שהם כותבים, זה ממש איך הם משנים הערות וזה, זה ממש בזמן אמת.
עד הפרטים הכי קטנים בזמן אמת.
כן, עכשיו זה היה הצלחה מאוד מאוד גדולה, מעבר לפסטיבל הם הצליחו לקבל, הם היו בהתחלה באוף ברודווי, ואז הגיעו לברודווי ב-2008, מחזמר נהדר, מוזר לחלוטין ברמה, זה ארבע שחקנים ופסנתר, מאוד מאוד מוזר ברמה של...
מה, בלי אורקסטרה, בלי תזמורת גדולה?
כלום, אפילו צוחקים על זה בהצגה, יש להם ארבע שחקנים, צנטר, וזה כתוב ממש, האנשים ששיחקו בזה היו האנשים שכתבו את זה, וזה ממש היה ברמת המטה הכי גדולה שאני יכול לחשוב עליה, כי הם ממש כותבים את מה שהיה להם, כאילו חזרה גנרלית, יש שם קטע שלהם, כאילו שמה, איך הם מחליטים בסוף לעצור ולהגיש את המחזמר כמו שהוא. אז זה לגבי זה.
ותגיד, לפני שאנחנו ככה משמיעים שיר מתוך רנט, אתה יכול להזכיר לנו על מה העלילה? אמרת שזה מתכתב עם האופרה של פוצ'יני, באמת לבוהם.
כן, אז זה...
הופכים בעצם... את זה לזירה, הזירה היא ניו יורק, הרועשת.
שנה בחיים של חברים שכל אחד אומן מכיוון אחר, וההתמודדות שלהם בניו יורק של 1989, הם גרים בווילג', הם רעבים אמנים רעבים ללחם כאלה, שחלקם גם בדיוק מגלים או מתמודדים עם מחלת האיידס. מחזמר מדהים, באמת. כתב את זה ג'ונתן לארסון, שבצורה מאוד מאוד טרגית נפטר בערב הפתיחה של המחזמר.
וואו.
והמחזמר הזה הפך להיות באמת... אחד מהאירועים הכי גדולים שהוא בברודווי ב-20-30 שנה האחרונות, מאז שהוא יצא.
ועדיין אפשר לראות אותו?
כרגע הוא לא מופיע בברודווי, אבל תמיד יש הפקה שלו איפשהו.
אז אם מחפשים מספיק טוב מוצאים.
והוא תמיד גם חוזר. הוא תמיד כל כמה שנים מוצא את הדרך שלו בחזרה לבמות.
יופי, מעולה. אז טל וייס, הרבה תודה לך על הטיול האמריקאי הזה שעשית, וסיפרת לנו על מה חדש, וגם על המוזרויות של עולם מחזות הזמר. תודה רבה לך.
בשמחה.
אנחנו נשמע את Seasons of Love מתוך המחזמר רנט.
Remember a year in the life of friends. Remember love, love.
Oh, you got to, you got to.
דיברנו הרבה על מוזיאון ישראל, ועל איך שהוא ככה לוקח דריסות רגל משמעותיות בתצוגה של דאדה וסוריאליזם. ואני רוצה שתספרי לי על תערוכות שככה חלפו במוזיאון, ואחר כך המשיכו ונדדו למקומות אחרים. לא מזמן גם ננעלה אחת מהן שנקראת אין כמו בבית, אנחנו נזכיר גם אותה. אז מה בעצם התערוכות האלה של מוזיאון ישראל? איך הן ככה, האם הן היו חלוציות? למה הן מבוקשות בעולם? האם הן עושות משהו ככה מיוחד בשילוב של אומנות של פעם, אומנות של היום? פעם, אי אפשר בדיוק להגיד על התקופה המודרנית שזה פעם, אבל כן. בסדר.
התערוכות שלנו במוזיאון באמת מנסות לחבר בין האוונגרד ההיסטורי לבין מה שקורה היום, להראות את הרלוונטיות של דאדה, סוריאליזם, תנועות אחרות, לעשייה אומנותית היום. אז באין כמו בבית שנסגר בקיץ הזה, אנחנו רואים מעין בית בתוך המוזיאון. את נכנסת לתוכנית אדריכלית, וכתוב על הרצפה את שם החדר. את בכניסה, את בסלון, את במטבח, והוא מאוכלס על ידי החפץ הביתי שהפך יצירת אומנות, ממרסל דושן עד היום.
זאת אומרת שזה הרדימייד. הרדימייד נמצא שם בחדרים של הבית, שפזורים ברחבי המוזיאון.
הרדימייד בטרנספורמציות שונות. אז הרעיון נולד לי מרכישה של עבודה של אומנית יפנית, בת 88, שעכשיו פתחה גם מוזיאון בטוקיו.
פעילה ב-88.
יאיוי קוסמה. היא אומנית הנקודות והדלעת המנוקד. אבל העבודה החלוצית שרכשנו למוזיאון זה קרש גיהוץ שהופך אבסורדי ומאיים. הוא מכוסה בצורות פליות שגדלות מזה. כן. אז על מה היא מדברת כשהיא לוקחת קרש גיהוץ עם צורות פליות ומגהץ עדים שמאיים להשטיח את ים הפלוסים? זה מדבר על דומיננטיות גברית, וזו יצירה חלוצית פמיניסטית שהיא משנה את החפץ הביתי, כן, לדבר על פמיניזם.
שאלה, האם יש לה בחירה דווקא בפעולה הזו של גיהוץ, כן? שזאת אחת מיני פעולות ביתיות, האם יש לה בחירה הזו במגהץ דווקא מעין התכתבות עם המגהץ שהזכרנו עם המסמרים?
בראבו, את תלמידת רואה. אז כן, היא מתכתבת עם מנרי, עם המגהץ שהפך בלתי שימושי עם המסמרים, ובאמת בתערוכה זה היה בארון, בחדר שירות, ליד הקרש גיהוץ הזה. אז התהליך האוצרותי היה לא שגרתי. זה היה להכלס את הבית הזה מחדר השירות החוצה. כל חדר, להכלס אותו בדלתות. למשל, דורי סלסדו, יומנית מקולומביה, כן, שמדברת על בעיית העקורים שם. יש שם
עקורים.
עקורים מביתם. אז היא לוקחת דלתות של אנשים, של בתים, של אנשים שנעקרו מהמקום שלהם, והיא עושה בהם טרנספורמציה. יש בדלת אחת, יש זוג דלתות הורים ודלת הילד, ועל דלת הילד מושב של אופניים ועצמות מעוקלות. אז זה מדבר על כאב הפרידה. וליד זה עבודות של דושן שהזכרנו קודם, ובסלון יש שטיח של אומנית ישראלית עכשווית, נבט יצחק, כן. אבל זה לא שטיח רגיל, יש לוח עץ שמוצב על הקיר, ועליו מוקרן שטיח פרסי בשינוי הדגם הגיאומטרי, ובעצם יש פה שינוי...
זה וידאו שהיא יצרה, השינוי הזה של הדגם?
כן, היא יצרה שטיח פרסי כעבודת וידאו שמוקרנת על לוח. זאת אומרת שאנחנו רואים שהרעיונות של החפץ הביתי, החפץ הביתי והחללים הביתיים מגרים אומנים ליצירה, בגלל שהמקום הוא המקום שהוא גם מציאות וגם חלום. כן. הוא גם הביתי וגם הפוליטי. וחללי מגורים וחפצי יום-יום הם גירוי מאוד חזק לאומנים לאורך כל המאה ה-20 ולתוך המאה ה-21.
אני אוהבת שאפשר לראות הרבה פעמים באומנות איך כל מיני רעיונות שהיו ישנים יותר פתאום באים לידי ביטוי בצורה מובהקת. זה כבר ברור, זה מעין תערוכה שלמה שגם אני, אם אני יכולה להלביש עליה את הכותרת האולי קצת ישנה, אבל עדיין רלוונטית של האישי והפוליטי, איך הכל נכנס לבית שלנו ולכל חפץ יש עדיין משמעויות נוספות מלבד הפונקציונליות שלו. וזה אולי באמת שוב מחזיר אותנו לדאדה, לקחת חפץ שאנחנו יודעות מה המשמעות שלו ולמה הוא משמש, ולהגיד הבחירה שלו וההנחה שלו, הסימה שלו כאן, יש בזה מן האומנות או כן. מן המחשבה שיש החפץ, להקדיש למשמעות.
החפץ מגיע אלינו כמושהו, אבל בדרך כלל בטרנספורמציה, כמו שאמרנו על קרש הגיהוץ. אז באין כמו בבית, זה אין מקום כמו בבית. זה אין וזה כמו. זה הסתה. זה ההפרש בין הביתי לעל ביתי. כן. הדבר המוכר שהופך לזר ומוזר.
אז איזה עוד תערוכות באמת מוזיאון ישראל הרים ועכשיו נודדות להן בעולם?
אז ב-2007, לפני 10 שנים, עצרתי תערוכה של סוריאליזם ומה שמעבר, וזה נדד בהרבה מקומות בעולם. זה כבר היה בסינסנטי, הלסינקי, בודפשט, סן פטרבורג, ואנחנו פותחים בחודש הבא בבולוניה, ואז ברומא. אז התרומה הגדולה הזאת של ארתורו שוורץ, היא נתנה לנו חומרים לנייד תערוכה בכל העולם, ובעצם זה מעין שגרירים של מוזיאון ישראל בחול, כן. ואת הכספים באמת מניוד התערוכה, אנחנו משתמשים ליצירת תערוכות חדשות במוזיאון ישראל.
למה קוראים לזה סוריאליזם ומה שמעבר? מהו המה שמעבר? זה יצירות שנוצרו אחרי?
כן, זה עד לאומנות מאוחרת יותר בהשראת התנועות האלה.
אז אחר כך תתני לי דוגמאות של יצירות, בסדר? יופי, מצוין, כי אני אוהבת שאת מתארת לי, כי כשאת מתארת לי את היצירה, אני ממש מרגישה את מה שאמרת שהיא נועדה לעשות. להפיח בי מעין רוח מחשבה, למה זה שם, למה זו דווקא הבחירה בחפץ הזו. אז אני אוהבת שאנחנו עושות את זה. נקדיש מספר דקות בתוכנית שלנו להתקדמות מדעית מרעישה. 3 עשורים אחרי גילוי נגיף ה-HIV, חוקרים הצליחו למנוע הידבקות קופים בנגיף. תסביר לנו על כך דוקטור קרן לנצמן, רופאה מומחית באפידמולוגיה ובריאות הציבור, המנהלת המקצועית של עמותת מדעת.
אני אכן איתכם, אבל ברכבת, אז אני מתנצלת מראש אם אני מגיעה באיחור בגלל מפגש רכבות.
בסדר גמור. נראה לי שאנחנו בסדר עם זה. ונחמד לך שאת ברכבת, זה אחלה שימוש נכון בתחבורה וקיימות.
אני מאוד אוהבת את הרכבת, כי אקולוגיה ואפשר לעבוד תוך כדי נסיעה. ויש מלא אנשים נורא נחמדים.
סופר יעיל, אגב, פונקציונליות של דברים פה בשיחה שלנו על דאדה.
לגמרי.
עכשיו, הניחו אגב קרון בסדרות רוטשילד. הניחו קרון, איך תיראה הרכבת הקלה של תל אביב? היא פשוט מונח קרון באמצע, כן, ממש מול הבימה. הייתי אומרת שאולי במובנים מסוימים אפשר לעשות את זה רדימייד.
אתם התל אביבים והדברים שלכם, אני לא מבינה את זה. אצלנו, בפרברים, אין דברים כאלה.
מי זה אתם התל אביבים? את מדברת עם קרמיאלית.
תקשיבי, דורות רוטשילד, אני לא יודעת איך לספר לך את זה.
בסדר, אני מספרת לך מה קורה בעיר הכמעט בירה של מדינת ישראל.
כן. אז כמומחית לרכבות.
כן, בדיוק. אז טוב, דיברנו באמת על ההתקדמות המדעית המרעישה הזו. חוקרים מנעו מקופים את ההידבקות על ידי בעצם מולקולה שהם הרכיבו, נכון?
אוקיי, אז בואי נתחיל להגיד את השורה האחרונה שאנחנו רחוקים מרחק של הרבה מאוד שנים מחיסון יעיל.
כן, כן, כן.
בואו נתחיל מזה. זה מחקר מגניב וזה תוצאות מעולות וזה פורסם בג'ורנל מכובד ויש על מה לדבר עליו, אבל אנחנו לא מחר בבוקר מקבלים חיסון.
לא, לא, ברור.
אז ככה, מה שקורה זה שהווירוס של ה-HIV הוא, אם אנחנו מסתכלים על מערכת החיסון בתור... אם אנחנו מסתכלים על מערכת החיסון בתור תחנת משטרה, אז הווירוס הזה תוקף את המרכזנית. בגלל זה מערכת החיסון לא יודעת לאן ללכת כשיש זיהומים שונים בגוף. מה שהמדענים האלה עשו זה לקחת נוגדנים שונים, לחבר אותם ביחד, ונוגדנים נגיד כל מיני חלקים, כל מיני מקומות שמעורבים בכניסה של הווירוס לתא ובהפעלה שלו,
כן.
הם חיברו את 3 הנוגדנים האלה ביחד, וכאשר הם נתנו ל8 קופי מקוק את החיסון הזה, את הנוגדנים האלה, אז הקופים האלה לא נדבקו. אבל, א', זה קופים ולא בני אדם.
שיש הבדל, תסבירי, כי הנגיף שתוקף את הקופים הוא שונה במקצת מזה שתוקף את בני האדם.
זה לא בדיוק אותו, זה סימולציה טובה, זה הדגמה טובה של איך דברים אמורים לעבוד, זה מודל מאוד מעניין, והוא מאוד... והוכח במחקרים קודמים שהוא מאוד דומה לאיך שדברים עובדים בגוף האדם, אבל זה לא בדיקה בבני אדם.
כן.
ותמיד יש את האופציה שיכול להיות שזה דומה מאוד, אבל לא דומה מספיק.
אוקיי, אז עכשיו צריך לעשות אדפטציה, וזה בעצמו לוקח הרבה מאוד זמן, ולא בטוח לעבוד.
נכון, אז זהו, אז קודם כל זה לא בדיוק אותו וירוס. בעצם קופים ולא בני אדם, וג' זה 8 ולא מאות.
כן.
אבל זה מאוד מעניין, זה התחלה מאוד מאוד מעניינת. השלב הבא, אחרי שהם יבדקו שבאמת זה תקין והכל, זה באמת יהיה להתחיל לחשוב על לפעמים זה בני אדם, וגם לפעמים זה בני אדם לוקחים המון זמן, כי השלב הראשון הוא לבדוק שבכלל אפשר לתת את הנוגדנים האלה לבני אדם, שזה לא גורם לאיזושהי תגובה אלרגית קשה או משהו כזה. לבדוק שזה לא מזיק. ורק בעוד הרבה, הרבה מאוד שנים יהיה להם. אבל זה שלב ראשון, זה טוב. זה חדשות טובות.
כן, זה חדשות טובות.
גם הרכבת שלי מגיעה בזמן, הכל מעולה.
מעולה, אז את באמת בבוקר ממש מוצלח. אז רגע, אני רוצה לציין שבאמת זה... כן, תכף תגידי חסרונות, אני רק רוצה להגיד שזה רלוונטי, כי אם באמת יצליחו, זה הולך לעזור, והנה הכמות שאני הופתעתי ממנה, המספר, סליחה, שאני הופתעתי ממנו, וזה 37 מיליון בני אדם, שיש אצלם את נגיף ה-HIV, מיליון אנשים שמתים בכל שנה מסיבוכים שקשורים בו.
נכון, הווירוס הזה הוא וירוס קטלני, הוא וירוס שקיים כבר 30 שנה, והוא אכן... גרם למגפה אדירה בכל העולם, ואנחנו מדברים גם על מיליונים כל שנה שהם נדבקים. הווירוס, הפיסטון שהם עובדים עליו לא יעזור למי שכבר נדבק.
כן.
יעזור למי שעדיין לא נדבק, לאוכלוסייה הבריאה. מה שמעניין בפיסטון הזה זה לא פיסטון כמו שאנחנו רגילים לחשוב עליו, שמכניסים וירוס חגף מוחלש או מומת לגוף או חלקים ממנו, ומערכת הפיסטון שלנו יוצרת את הנוגדנים לזו. אלא זה נוגדנים, כלומר זה חיסון פסיבי, זה מצב שבו את נותנת לגוף את הנוגדנים, והן אלה שנלחמים נגד הווירוס.
כן.
אז זה אומר אולי לקחת אותו, וזה מגן לתקופה קצרה, כי זה לא ברור עדיין כמה זה מעודד את מערכת החיסון ליצור נוגדנים של עצמה.
אבל אנחנו אופטימיות, אמרנו שאנחנו אופטימיות.
אנחנו אופטימיות.
אוקיי, מעולה.
זה התחלה, זה צעד ראשון. אני הייתי ב-12... אני לא מסגיר בכמה הייתי כאשר גילו את ה-HIV, אבל הייתי כבר בחטיבת ביניים.
כן. זה היה טראומה ורחוק לחלוטין מ...
היא שינתה את פני הרפואה כמו שאנחנו מכירים אותה. המגפה הזאת הגיעה כאשר היינו בטוחים שהבנו את חובדות מחלות זמיות, ושאנחנו יכולים לנצח אותן.
כן. אוקיי, רעשי מסילה ברקע.
ממש בלי. כן, הגעתי לתחנה שלי, אבל...
טוב, מעולה. גם אנחנו הגענו לתחנה שלנו מבחינת זמנים, ואני רוצה להודות לך על השיחה הזו, דוקטור קרן לנצמן. הרבה תודה. המשך יום נעים.
בוקר טוב לכולם.
כן, אנחנו נצטרך לבחור יצירה אחרונה שעליה נרצה לדבר, שיש בה בעצם קשר אל היצירה של הדדה והסוריאליזם, ואת הנחת לפניי יצירה של רואים דוש של אמבט, נכון? דוש שאי אפשר לקחת אל היד ולהחזיק ולהפנות לאיברים הספציפיים, אלא כזה שתלוי מן הקיר ונשאר שם כאוות נפשו, ומה שמטפטף ממנו, מה זה, עדינה, מה שמטפטף?
זה דבש.
כן. וואו,
אז עברנו את ראש השנה, אבל בכל זאת אנחנו בדבש.
זה נראה כמו מים, רק בצבע באמת זהוב של דבש.
אבל זה דבש. וכן, זו יצירה של הדסה גולדוויכט, שהוצגה בתערוכה אין כמו בבית, וזה מקלחת דבש. ודיברנו על הטרנספורמציה של היום-יומי בידי האומנים.
כן.
אז האומנים הם החולמים. האומנים עוסקים בלא מודע, בגוף, בדברים שהם חלום.
מה היא חולמת כאן? היא רוצה להתקלח בדבש? זה די דביק.
היא חושבת על בית סבתה, ובאמת הראש דוש זה מבית סבתה בשערי חסד בירושלים. וזו אומנית עם רקע חסידי. והטבילת האותיות בדבש, זה המסורת של להמתיק את הלימוד. אז האומנית ממתיקה את חיינו.
זה יופי של דימוי לסיום. הרבה תודה על הבחירה של היצירה הזו, ובכלל, על ליווי של שידור של שעתיים. תודה רבה לך, דוקטור עדינה קמיין קשדן, עוצרת בחירה לאומנות מודרנית, מוזיאון ישראל, ירושלים. אנחנו בתדרים 104.9, 105.3, כאן תרבות, שלושה שיודעים, שתיים שיודעות באולפן. אני גיל מרקוביץ' רוצה להודות לענת אורי, עורכת התוכנית והמפיקה שלה, לטכנאי באולפן, אלכס גורלי. להתראות.